ואנחנו היום ניגשים לגבורות השם הקדמה שלישית, עמוד י"ח במהדורה שלפנינו. ההקדמה השלישית מטרתה להציג מפה של משנתו של המהר"ל, שנבין על מה מדובר. משנתו של המהר"ל בנויה באופן טכני מסביב לפסוק, פסוק בספר דברי הימים, שמתאר את המידות האלוהיות, ומתוך כך המהר"ל נותן שיטה כוללת לגבי התורה בכללה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת לנצח וההוד, וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. מה המשך הפסוק? ככל בשמיים ובארץ, לך השם המלאכה והמתנשא לכל הראש. שזה השלכות בפרק הרואה, דף נ"ח, עמוד א', במסכת ברכות אמרינן, אמרו, שם. דרבי שילה דרש להיקרא, כלומר היה דורש את הפסוק הזה, לך השם הגדולה, זו מעשה בראשית. כלומר, במה הקדוש ברוך הוא גדול? בזה שהוא בורא את העולם. זה הגדולה. וכן הוא אומר, עושה גדולות עד אין חקר. והגבורה זו יציאת מצרים. וכן הוא אומר, וירא ישראל את היד הגדולה. והתפארת זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע. והנצח הוא מפלתה של רשעה, הכוונה של רומא. זה כינוי לרומא, קוראים לה רשעה. וכן הוא אומר, ויז ניצחם על בגדי, וההוד זו מלחמות נחלי ארנון, שנאמר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את תבהב בסופה ואת הנחלים ארנון. ככל בשמיים ובארץ, זו מלחמת סיסרא, שנאמר, מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סיסרא. דכה השם הממלכה, זו מלחמת עמלק, שנאמר כי יד על כסייה וגומר. והמתנשא, זו מלחמת גוג ומגוג, שנאמר הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. לכל לראש, אמר רב חנין, אפילו רש גרגותה מן שמיים וכמינן לה. ומה שגם, רש גרגותה, מה זה רש גרגותה? זה האדם שתפקידו לחלק את המים בין הערוגות. יש ברז ראשי. והוא קובע כמה כל אחד מקבל בערוגה שלו, גם זה מן השמיים מוקמין לה, כלומר מעמידים אותו. עד כאן הדרשה של רבי שלה. במתנית התנה משמד רבי עקיבא, בברייתא שנו משמו של רבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, ותפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. עד כאן. עד כאן, אם כן, שתי הדרשות, אחת של רבי שלה, שהוא המורה, והשנייה של רבי עקיבא, שהוא תנה, מסביב לפסוק, לך השם הגדולה והגבורה. אז כל אחד מזהה את כל אחד מהמרכיבים של הפסוק עם אחת הפעולות של הקדוש ברוך הוא. אז רבי שלה אומר, גדולה זה מעשה בראשית. גבורה זו יציאת מצרים, תפארת חמה ולבנה שעמדו ליהושע, נצח מפלתה של אדום, הוד זה מלחמת נחלי ארנון, ככל בשמים ובארץ זה מלחמת סיסרא, לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק, והמתנשא זה גוג ומגוג, לכל לראש זה אפילו רש גרגותה, מן שמיה וכמוה. זה דעת רבי שלה. מה אמר רבי עקיבא? לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, הגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, הנצח זה ירושלים, ההוד זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן, עד כאן. בסדר? אז יש לנו פה שתי חבילות של דרשות.
למה
לא
מבינים
את
רבי עקיבא?
למה הגמרא לא הקדימה את רבי עקיבא? אתה שואל. כן? אתה שואל מדוע הגמרא לא יקדימה, כן, למה הגמרא לא יקדימה את רבי עקיבא, שהרי הוא תנא, נכון? נכון, זה בית שאלה טובה. נראה שרבי שאלה לא הכיר את הברייתא הזאת. רבי שאלה דרש, אחר כך מישהו אמר לו יש גם ברייתא.
אז למה המערב הסדר
הזה? אתה שואל מדוע המהר"ל כשהוא מצטט את הגמרא מצטט אותה, רגע, אתה שואל מדוע המהר"ל כשהוא מצטט את הגמרא מצטט אותה נכון?
לא, ראינו שלפעמים
שהמהר"ל
רוצה לעשות סדר
במעשה. רגע, רגע, הוא מביא מקור. את המקור הוא לא יכול לזייף. הוא מביא את המקור. אחר כך, אם יש קושיות על המקור, בבקשה, אבל אתה לא יכול בגלל שיש לך קושיה לצטט לו נכון. דבר פשוט. כן. לפעמים אנשים אומרים, הרב שלי אמר דברים שמאוד קשה לי לקבל. מצד שני זה הרב שלי, מה אני אעשה? אז אני אגיד שהוא אמר הפוך. כן? זה... לפעמים קורה, כן? על המהר"ל כנראה לא הכיר עדיין את האופנה הזאת. אז הוא מביא את הגמרא כמו שהיא. טוב, וראוי לתמוע. לפי המדרש הזה שזכר הכתוב, אלו דברים דווקא. כן? הרי גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, גדולתו, ניצחו, הודו, יש עוד הרבה דברים להגיד, מה? אי אפשר להגיד, אני יודע, הגדולה זה זריחת השמש, והגבורה זה הגלקסיות. אני יודע, אפשר להגיד הרבה דברים, נכון? או רעידות אדמה, אני יודע, הגשמים, הרבה דברים אפשר להגיד. למה דווקא הדברים האלה, או של רבי שאלה, או של רבי עקיבא, הן אלה שהובאו? אז לפי המהר"ל, הדברים האלה הם לא מקריים, אלא הם אב טיפוסים. כלומר, הדברים האלה, הם כוללים עוד הרבה מאוד דברים, אבל כאב טיפוס. זאת אומרת שכל הנצח זה סוג מסוים של פעולה, הוד זה סוג אחר של פעולה. והנצח מתגלה בירושלים, וההוד בבית המקדש דווקא. אז זה מה שנברר. וראוי לתמוע לפי המדרש הזה שזכר הכתוב אלו דברים דווקא, ובאור עניין זה. מה שהזכיר דברים אלו, לפי שבא לומר כי השם יתברך אליו הכל. וכל חילופי המציאות וחילופי הכוחות, הכל שלו. זאת אומרת, יש לייחס את הכל לקדוש ברוך הוא. אם תשימו לב על רקע ההקדמה הקודמת, זה בא להגיד הכל שלו ולא של השכל הפועל למשל. כן? אלא יש מקור אחד לכל כוחות המציאות. ומפני כי החילופים הם החלקים המתנגדים זה לזה והמתחלקים זה מזה. והדברים המתנגדים זה לזה והמתחלקים זה מזה בראשונה הם שישה צדדי העולם שהם ארבע רוחות ומעלה ומטה שהם מחולפים ומחולקים שכל צד נגד השני. ועוד, השביעי הוא האמצעי המתנגד אל כולם, ולאלו השבעה מתייחסים עניינים מתחלפים כפי מה שראו להם. בסדר? כלומר, אנחנו בעולם תלת ממדי, בעולם תלת ממדי יש שישה כיוונים, שהם מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, והנקודה האמצעית שהיא ראשית הקואורדינטות, היא נקודת המוצא, גם היא בניגוד אל כולם, אז יוצא שיש בעולם שבעה כיוונים. בסדר? ולכן, כשאנחנו רוצים לראות מה הם כוחותיו של הקדוש ברוך הוא, בהכרח זה מתחלק לשבעה. ואז הוא מסביר כך, כי המזרח, שזה אחד מהשבעה, צדדים, נכון? המזרח מתייחס לו הבריאה. כי לפי שמן המזרח מתחדש העולם בכל יום, כשעולה השמש מן המזרח. כלומר, המזרח מציין את העובדה שיש התחלה, שהכוחות מתחילים באיזשהו מקום. אז כשאני רוצה לדבר על הבריאה, אני פונה על הכוח לברוא, כוונה, אני פונה לצד מזרח.
זה הכי חשוב?
לא אמרנו שהוא הכי חשוב. הוא מציין את הבריאה.
רואים, כולם רוצים לשבת על קיר המזרח,
משלם הרבה כסף. לא, זה שאנשים רוצים לשבת לצד המזרח, זה לא בגלל שזה המקום שמשם מתחילה הבריאה, ולא בגלל שהוא הכי חשוב, אלא בגלל שזה ליד ההיכל. וההיכל הוא במזרח, כי ארץ ישראל במזרח, כי אנחנו יושבים למערבה של ארץ ישראל, כך כתוב בתוספות, שאנחנו יושבים למערבה של ארץ ישראל. לכן, אנחנו מכוונים את התפילה לכיוון מזרח. חשוב, מכאן אנחנו יודעים שאנחנו במערבה של ארץ ישראל. זה תוספות מפורש. מה? התוספות אומרים שאנחנו במערבה של ארץ ישראל. איך אתה יכול לחלוק על התוספות? זה כבר רוקים אתה. זאת אומרת, זה בגלל שזה אז, בגלות. הם היו בצרפת. הם הבעלי התוספות. אז אתה אומר, טוב, אני שומע, יכול להיות, יכול להיות, שזה בגלל שהם היו אז בצרפת. טוב, וכמו, אני פשוט צריך לקבל את האוקימתא. כן. עכשיו, וכמו שתקנו, המאיר לארץ ולדרים עליה, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשי בראשית. אז איך המהר"ל מסביר את התפילה הזאת? מה זה בטובו מחדש בכל יום תמיד? הכוונה כל בוקר. לא כל רגע, אלא כל בוקר מחדש. זאת אומרת, כל בוקר יש הופעה חדשה של החיים בעולם. ולמערב הוא צד שכנגדו, ששם שוקע האור, התייחס הפסד הנמצאים. כלומר, בדיוק כמו שאתה רואה את הופעת היש אתה, במזרח, אתה רואה את ביטול היש במערב. הגיוני, זה מול זה. טוב. ולדרום, שזה הצד נקרא ימין בכל מקום, ושם, למשל, אחד הכינויים של הדרום זה תימן. תימן, לשון, ימין. נכון? וגם, לפעמים גם נקרא ימין, ממש. צפון וימין, אתה בירתם. אז נקרא ימין בכל מקום, ושם השמש ברומה ובתוקפה. לכך מתייחס לשם הכוח הגדול. תימו לב שכוח הבריאה איננו נחשב כוח גדול, כי הוא כוח התחלתי. זה כמו שילד שנולד הוא לא חזק, הוא תינוק, אבל שם הכל מתחיל. מתי הוא חזק? בגיל 20, אז הוא חזק מאוד. זאת אומרת, זה כמו צד דרום, גיל 20, כשהוא חזק.
או 30,
לא משנה. לא משנה. כן, העיקרון, מה שרציתי לומר, זה שיש הבחנה בין ההתחלה לבין התוקף. ההתחלה זה ראשית הכוח, אבל זה לא הכוח. מעניין, מדוע אני מזכיר את זה? בגלל שלפעמים יש טועים לכנות את הקדוש ברוך הוא בשם כוח עליון. זה לא נכון, הוא לא כוח עליון. הכוחות מאיתו, אבל הוא לא כוח. כן? מה?
גם בבריאה ככה שבהתחלה...
כן, אז גם בבריאה לפי זה יוצא שהכוח... כן, כן, אבל... כן, אתה צודק, אבל יכול להיות שאם תשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, זה היה קשה לברוא את העולם? מה הוא יגיד לך? שמע, הלך לי בקלות. אחר כך תשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, היה קשה לשכנע את פרעה? המסובך. נכון? הרי על זה אמרו, כובד אבן ונטל אחול, וכעס אביל כבד, כעס כסיל כבד משניהם. אמרו חז"ל, מה זה כל כך כבד? זה פרעה. כן? שפרו, כעס כסיל, שכנע אותו, הקדוש ברוך הוא זה היה עלה לו במאמץ. אחרית הימים זה הפסד הבריאה. הכל חוזר אל מקורו. בבקשה.
אז לא מדויק להגיד כוח עליון בחוזים, משפטים.
כוח עליון בחוזים, משפטים. אתה יכול להגיד. אתה לא מתכוון לקדוש ברוך הוא. אם אתה מתכוון לקדוש ברוך הוא, זה בעיה.
הם בדרך כלל מהצד השני מכסה את עצמו, יקרה משהו...
כן, אבל שם
הוא לא רוצה לשלם.
אבל שם הוא לא מתכוון לקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה.
מה שאומרים, אל תניות, זאת אומרת שאומרים לאל ידוש, כוח.
כן, ברור. לא, תראו, אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים של ניתוחי הלשון. אני כאן רוצה להביא עקרונות. מה המהר"ל רוצה להסביר מבחינה עקרונית? לא אם זה מתאים, לא לחוזים ולא לפסוקים. כעת לא מעניין אותי. וצד צפון, הפך זה, כמו שיקרא צד דרום, ששם השמש דר ברומו של עולם, כן? דרום, דר רום, כך יקרא צד צפון, ששם השמש צפונה, ואינה נראית כלל. כן? הרי בצפון, מעולם, אין השמש זורחת. אז זה הצד של החולשה. כן? כמו שיש כוח חזק, ימין, יש כוח חלש, שמאל. ולשם מתייחסים הדברים הצפונים בלתי נגלים. כן? הנסתר, זה בא מצד צפון. למשל, כתוב שרוח צפונית הייתה מנשבת בחצות לילה בכינורו של דוד. מה זאת אומרת רוח צפונית? ההתעוררות של הסוד, של הנסתר, מתחיל אז. כן? בלתי נגלים שהשם יתברך פועל בעולם, והם מעשי השם הנסתרים והצפונים. אמנם המעלה והמטה, אנחנו דיברנו על ארבעה צדדים. כן, עכשיו המעלה והמטה, כך דיברנו עד עכשיו על ארבעה צדדים, שהם מזרח מערב, דרום וצפון. אמנם המעלה והמטה, השמיים והארץ, אלה הם עיקרי מציאות העולם, שהמציאות כולל השמיים והארץ וכל אשר בהם, וכל המציאות אשר כוללם השמיים והארץ, הכל הוא אל השם יתברך. כן, לכן מתחיל הפסוק במילה לך. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כלומר, כל השישה צדדים של המציאות שייכים לך, ולא לשכל הפועל. אמנם השביעי, שהוא אמצעי ונקרא היכל הקודש, הוא מכוון באמצע. איפה ראינו שהאמצעי נקרא היכל הקודש? היכל הקודש, אני רוצה את הביטוי הזה. זה ביטוי מספר יצירה של אברהם אבינו, כן? בספר יצירה הנקודה האמצעית נקראת היכל הקודש, הוא מכוון באמצע, לפי שהאמצעי נבדל מהכל, שהרי אינו נוטה לשום צד מן הצדדים. כלומר, אין התפשטות, דבר שאין לו התפשטות, אין לו מרחב, הוא נבדל. נבדל, כוונה, מופשט.
כמו המנורה.
כמו המנורה, כן. הנר האמצעי יש לו קדושה מיוחדת, נכון?
כולם
פונים אליו. והוא עצמו נבדל. אז הוא אומר, שהרי אינו נוטה לשום צד מן הצדדים. ומפני כך, האמצעי מתייחס תמיד לקדושה, והמעלה הנבדלת מן הגשמיות, כמו שהייתה הארץ הקדושה ובית המקדש, מכוון באמצע העולם. אז זה המידה השביעית, ככל בשמיים ובארץ, נכון? וזה, מפני כי הצדדים, מפני שהם צדדים יש להם רוחק. מה זה רוחק? הכוונה מרחב, התפשטות. וכל רוחק הוא גדר הגשם אשר יש לו רחקים. טוב, זו הגדרה מעניינת למרחב. כן, זו הגדרה של הפילוסוף דקארט, שאמר שהחומר זה ההתפשטות. המקום זה ההתפשטות, ככה הוא קרא לזה. אבל האמצע אין לו רוחק כלל. רק עומד באמצע, נבדל מן הצדדים שהם רחקים. ולפיכך, האמצעי נבדל מן הגשם, אלו הם שש צדדי העולם, אם היכל הקודש הוא האמצעי. זה הגדרה של מרכז הספירה, יותר מאשר מרכז המעגל. מה? לא יודע אם זה מרכז הקובד, אבל זה מרכז הספירה מבחינה גיאומטרית. כן? כלומר שהמרכז הוא מצד אחד כולל הכל, מצד שני הוא נבדל מן הכל, כי הוא הנקודה היחידה שבה אין התפשטות. אז הוא נקודה ממש. ולפיכך אמר, עכשיו, כל זה היה הרחבה. עכשיו הוא חוזר, כלומר זה היה תיאוריה. עכשיו הוא חוזר לפסוק. ולפיכך אמר, לך השם הגדולה, זה מעשה בראשית. כלומר, שכל חילופי העניינים שהם מתייחסים אל הצדדים המתחלפים, הכל הוא מאיתו. וכנגד צד מזרח. רצה לומר, מפועל שהוא מתייחס אל צד מזרח, זכר הגדולה, זו מעשה בראשית. שמן המזרח, השמש עולה, ומחדש בכל יום, מעשה בראשית. אגב, מעשה בראשית, כלומר, איך המהר"ל מבין את המשפט של התפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? לא כל הזמן, אלא הכוונה, כל בוקר. כן? וכל מעשה בראשית נקרא גדולה. שכל הנבראים הם גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שבראם כמו שתקנו, לתת גדולה ליוצר בראשית. מי זה תקנו? מנסחי התפילה. תקנו לומר, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. כן? זאת אומרת שגדולה מתייחס למעשה בראשית. וזה צד מזרח. זה הצד האחד. מה?
מה זה לתת? לא, זה שלא, כי אנחנו
נפתח על דרכה שלו, לתת גדולה. איך אפשר לתת גדולה יותר ראשית? הכוונה לייחס לו.
לייחס
כן. וכן אמרו, זה הלשון בכמה מקומות, להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים, שהאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם הם דומות זו לזו. שימו לב שכתוב כאן הם, הפוך. יש קודם כל מם סופית, אחרי זה ה. למה? זו טעות דפוס. על פי העיקרון, שבמהר"ל יש טעות דפוס אחת לפחות לכל עמודה או לכל עמוד. כן. אבל הקדוש ברוך הוא מלך, אבל הקדוש ברוך הוא תובע במטבע אחד וכולם שונים זה מזה, כן? אז שמה גם כן, זה נקרא גדולה. כלומר, הוא מראה כאן כמה מקורות לזה שכל מקום ש... שיש הרבה מקומות שבהם בריאת העולם, מעשה בראשית, מכונה בשם גדולה. כן.
מה שהמהר"ל אמר כמה שורים קודם, שההליכה לעבוד, שהוא הנקודה המרכזית, זה בעצם הארון שהוא נמצא בעצם בשום מקום, כי אין לו באמת מקום.
כן, ממש כך, נכון, נכון, זה ממש כך. על היכל הקודש המכוון באמצע, שארון הברית הוא נמצא באמצע, ולכן הוא בשום מקום. כן, נכון. כן.
זה כמו הכהנים שאין להם שום מקום.
הלווים אתה מתכוון. הלווים. הלווים אין להם שום מקום. נכון. וכנגד הפועל שמתייחס אל צד מערב, זכר הגבורה. כן? אז כמו מזרח ומערב, גדולה וגבורה. שכמו שהוויית העולם מן המזרח, שמשם השמש עולה, כך הפסד העולם מתייחס אל המערב, ששם השמש שוקע. ואמרו, זה יציאת מצרים. כן? כמו מעניין. אז זאת אומרת, זה לך שם הגדולה לפי רבי שאלה, הגדולה זה בריאת העולם, הגבורה, שזה הפסד העולם, זה יציאת מצרים. איפה ראינו הפסד? שחריב הנמצאים. הרי מה, כדי להוציא את ישראל ממצרים, היה צריך להחריב משהו. שכמו שבמעשה בראשית, ברעם בעשר מאמרות, כך הפסיד אותם, כשיצאו ממצרים, בעשר מכות, וכמו שהתבאר לקמן בעזרת השם.
מה זה גם שורה שכינה?
מה?
שאתה רוצה מערבי שורה שכינה.
הוא בכלל לא דיבר על זה. לא דיבר על זה בכלל. שים לב, כן? ודבר זה נקרא גבורה, לפי שהיה בא נגד מצרים, להתגבר עליהם בכוחו הגדול ובזרוע הנטויה. והתפארת, זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע, אחר שזכר הפעלים המתייחסים אל שני צדדים, מזרח ומערב, זכר הפועל שהוא מתייחס אל אמצעי שהוא ממוצע בין הצדדים לעולם. ואמר, והתפארת, זו חמה ולבנה. כלומר, הוא אומר, מזרח, מערב, אמצע. כן? גדולה, גבורה, תפארת. כבר אמרנו לך למעלה, כי האמצעי מתייחס אל מעלת, מעלה קדושה אלוהית. וכאשר עמדו החמה והלבנה, שאלו שני דברים, הם המושלים, ועמידה להם היה על ידי מעלה נבדלת אלוהית שאין מושל על חמה ולבנה כי מה נבדל וכמו שהתבאר למעלה בארץ זה ואין להאריך כאן ונקרא זה התפארת כי כל נבדל הוא מפואר מעניין, מה זה מפואר? זה אסתטי, יפה, נכון? לפי שמסולק ממנו אחירות הגשמי שהנבדל נקרא אור שאין בו אחירות והנצח הוא מפלתה של רשעה. מי זאת הרשעה?
רומא.
כי מה שזכר הכתוב והנצח זה הפועל מתייחס אל צד דרום שנקרא דרום על שם התרוממות דר רום. כן? כלומר השמש דרה למעלה דר רום ושם השמש בתוקפה וצד דרום נקרא ימין ומשם כוח ותוקף הימין לנצח המתנגד ואין מתנגד למלכות שמיים רק הרשעה שהיא תקיפה כמבואר בכתוב והוא יתברך מנצח אותה ולכך תיפול נפילה שאין אחריה תקומה וזהו שאמרו, זו מפלתה של רשע. כי תהיה מנוצחת מניצוח של השם יתברך שהוא נצחי. ולכך מפלתה נצחי. וכנגד, אז זה הנקודה הרביעית, נכון? אז דיברנו, מזרח, מערב, אמצע, ימין. או, מה זה ימין? דרום. כן? מזרח, מערב, אמצע, דרום. הוא לא דילג על הצפון?
לא, עשה מזרח, מערב, אמצע, צפון, דרום,
כפי שהוא יגיע לאמצע. למה שלפני שהוא יגיע לאמצע הוא דווקא בצפון? למה זה יותר רגיוני? אם קבעתי לך שתי נקודות, אז אני מגיע לנקודה האמצעית שביניהם.
צריך לחסות שש פינות, אחר כך.
שש פינות? אה, ואחר כך האמצע.
כי יותר נמתן.
יכול להיות.
זה החלה שבאת.
אבל אני אגיד לך, מכיוון שהכל סובב מסביב לאמצע, אז מן הראוי להזכיר את שתי הקצוות והאמצע.
זה הגיוני, כי
הצפון
הוא הכי חלה, הוא
הולך מהחזק מחדש. אני לא יודע. וכנגד הפועל שהוא מתייחס אל צד צפון, זכר ההוד, ואמר זו מלחמת נחלי ארנון. כבר אמרנו לך, כי זה הצד מתייחס לדבר שהוא צפון, כן? צפון, מלשון, צפון, ונעלם. ומשם מעשים הנסתרים בעולם, ואין האדם יודע, כן? דברים שאדם לא יודע. דברים שנעשים בחדרי חדרים, בסתרי סתרים. וזהו שאמר, זו מלחמת נחלי ארנון. הרי איך הייתה מלחמת נחלי ארנון? גם כן בסתר, נכון? שהיו האמוריים נסתרים בהרים, ואמרו, כשיעברו ישראל בנהרים, נצא מן המערות ונהרוג אותם. והשם יתברך היה עושה להם, כמו שבואר בדברי חכמים, תנחו מחוקת. זה אפילו לא כתוב בתורה איך הם מתו, נכון? רק זה המסורת בעל פה מספרת לנו. וכל זה פועל השם יתברך, לא ידעו. עד שאמר השם יתברך, מי מודיע לבני מה שעשיתי להם, עד שאלה נחל דם ההרוגים וזרועותיהם סביבות מחנה ישראל, והם ראו ואמרו שירה. וזה דבר זה שעושה השם מבלי אשר ידע האדם. ועל זה אל השם יתברך. רב הודיה ושבח, מי שעושה טוב לאחר, והמקבל לא ידע. ולפיכך נקרא דבר זה הוד ושבח, אל השם יתברך. כן, הוד משון הודיה. להודות. זה לא.
אז לא הבנתי. מה? בסוף איזה צד הכי טוב? אם הוא לפי הדרושים, מי שרוצה להכי...
כל צד יש לו מעלה. כן, צד מזרח יש לו מעלה של הבריאה. צד מערב יש לו מעלה של הפסד הבריאה. למשל, יציאת מצרים. צד האמצע יש לו מעלה של הקדושה. צד דרום יש לו מעלה של התוקף, לנצח את רומי. וצד צפון יש לו מעלה של הצפון, לנצח במלחמת נחלי ארנון.
אז איזה הכי טוב?
בינתיים אני לא יודע מה הכי טוב.
אנחנו אומרים, מי שרוצה להחכים מדריך, מי שרוצה את האשר הספין.
רגע, אתה שאלת אותי מה הכי טוב, ואני עניתי לך.
אתה לא יודע?
לא, לא אמרתי מי לא יודע, זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי שאין דבר כזה הכי טוב. כל אחד הוא טוב לעניין מסוים. תגיד לי, מה יותר טוב? מלפפון או עגבניה?
תלוי אם אתה רוצה לאכול שקשוקה או לא.
אז אתה לא יכול לענות לי? אתה אומר שאתה לא יודע בעצם. מה זה קשור לשקשוקה? מה זה קשור לשקשוקה? לא שמים מלפפונים בשקשוקה.
אדם יתאים את עצמו לכיוון כל תקופה?
מה אמרו? הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים. אז מה שזה תלוי במה שאתה רוצה. כן? אגב, כתוב בפוסקים שכיוון שהארון נמצא מצד מזרח, מעמידים את הרב מצד שמאל של הקהל כדי שיתפלל לכיוון הארון ויחכים, כי ככה הוא יפנה לדרום. והמניחים שהרב רוצה להחכים. כן, מצד שמאל של הקהל. ואז יש לו, ואז כשהוא מתפלל, הוא נוטה לכיוון ארון הקודש, ואז הוא פונה לצד דרום, למינה שלו. אז עכשיו, אני מזוכר מה שמובע בפוסקים. עכשיו, זה סימן שמניחים שהרב לא צריך להעשיר. כן? אבל להחכים הוא צריך. כן. הלאה. ואחר שזכר הצדדים שהם מזרח, מערב, אמצע, דרום וצפון, זכר המעלה והמטה, שכולל הנמצאים עצמם, שאין הנמצאים רק במטה ומעלה, והם תולדות השמיים והארץ. לכן הוא אומר, ככל בשמיים ובארץ, וכאשר בא סיסרא בחוזקו ובתוקפו שהיה לו, כדכתיב, ו900 רכב ברזל היה לו, והוא לחץ את ישראל בחוזקה, ובמדרש בן 30 שנה היה וחבש כל העולם בכוחו, ולא היה קרח שלא היה מפיל בכוחו, ואפילו חיה שבשדה, כיוון שנתן עליה קולו, לא היה זזה ממקומה עד כאן, ולכך מן השמיים נלחמו הכוכבים עם סיסרא. כי זה האיש היה יוצא ממנהג של עולם ומסדרו, כמו שזכרו, ולכך היה כובש כל העולם. ולפיכך סדר העולם, שהוא מן השם יתברך, היה נלחם עמו שלא יהיה מחריב סדר המציאות. וזה שאמר, מן השמיים נלחמו הכוכבים, שהכוכבים שסידר השם יתברך במשמרותם, הם ביותר היו נלחמים עם סיסרא. כלומר, סיסרא יוצא מסדרו של עולם, לכן, ככל בשמים ובארץ, שזה השבת הסדר לעולם, זה מלחמת סיסרא. זה כמו המלחמות נגד כל הכובשים הגדולים, כן? לאלכסנדר מוקדון, נפוליאון, היטלר עם שמו וזכרו תפו עליו, וכו'. זאת אומרת, כל מי שניסה לשנות את סדרו של עולם, הסדר העולם נלחם בו. לכן הוא נאמר, הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. אז לכן יש לנו פה כל הצדדים כולם, כל השבעה צדדים, שהם מזרח ומערב, אמצע דרום צפון, מעלה ומטה. כן.
כל שהרב הזכיר, זה משורש
המלך?
כל אלה
שמבלבל
את הסדר?
האם מי שמבלבל את הסדר זה משורש המלך? לא, מה פתאום? זה משורש סיסרא. זה מה שהוא אמר. אני פשוט רק הולך על מה שהוא אמר. כן.
הוא יותר חזק מלבוכדנצר?
האם סיסרא יותר חזק מלבוכדנצר?
הוא שאל בכל הכיפה וכדומה?
לא, הוא קדם לבוכדנצר. אבל כן, יש גם מדרש שאומר, עשרה משלו בכיפה. כן, זאת אומרת שזה... מדי פעם יש איזו דמות כזאת שמנסה לכבוש את העולם. כן, זה הכבל. ואחר שסיים כל הצדדים, אמר עוד פעם שני. מה?
למה
מייחסים
כאילו
לתוקף
וכאילו תמידות האלה, מערכות השמיים כאלה?
למה? לא הבנתי.
כל הסוף סביבות השמיים, חמה, לבנה, שמש,
כוח,
כאילו,
זה נשמע,
מה
הנקודה,
זה נשמע
כמו
איזה משהו
מיודע, אלילי אולי, לא? מה פה אלילי? תראה, השמש והירח זה לא אלילי, זה מציאות. יש בעולם שמש וירח.
זה הביטוי של הכוח שאנחנו...
זה מביטוי הכוח האלוהי, זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר, זה אנטי אלילי, שכל הכוחות שבמציאות מיוחסים לשם.
זה רק מה שאנחנו רואים, אנחנו יודעים שיש גלקסיות ששם עם...
אז זה כבר שאלה אחרת. אתה שואל מדוע הוא מתאר את העולם שאנחנו מכירים ולא את העולם שאנחנו לא מכירים. תגיד את התשובה. כן, אנחנו מדברים על העולם שאנחנו מכירים. כלומר, בעולם שאנחנו מכירים, הרי גם דרום וצפון אין דבר כזה מצד האמת, נכון? בעולם שאנחנו מכירים, דרום זה אומר לנו כך, צפון זה אומר לנו כך. בסדר? כן.
מה צריך את כל הקלפים של הקדוש ברוך הוא נגד
סיסרא?
ראינו עם טיטוס שאנחנו
יתוש
קטן.
נכון. כלומר, אתה אומר, למה הקדוש ברוך הוא בכלל להביא את הכל נגד סיסרא, ואילו נגד טיטוס מספיק יתוש? כן, נכון. זאת אומרת, אז זו שאלה בעצם יותר על טיטוס. כלומר, אם המהר"ל אומר שהמעלה של סיסרא זה שהוא משנה את סדר העולם, ולכן סדר העולם נגדו, אז גם טיטוס ניסה לשנות את סדר העולם. אז היה צריך שגם נגד טיטוס יהיה סדר העולם. אז יותר קשה על טיטוס מאשר על סיסרא. לא יודע. לא יודע. מה כל דבר אני יודע. מה כל דבר. טוב. ואחר שסיים כל הצדדים, אמר עוד פעם שני, ואמר לך השם הממלכה, והמתנשא לכל לראש. רצה לומר, שהוא מלך עולם שיש לו הצדדים והחילופים האלו, והוא מתנשא עליהם גם כן. כלומר, הוא לא רק, אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, הוא לא רק אמננטי, הוא גם טרנסנדנטי. כלומר, יש לו הממלכה, ובכל זאת המתנשא. מה? אפשר לקרוא לזה כך, אבל דבר פשוט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מולך בכל, אז הוא נמצא בכל. אבל אל תחשוש, בגלל שהוא נמצא בכל, הוא הכל, אלא הוא למעלה מן הכל. כן? זאת אומרת, יש התרוממות של האינסוף על גבי מה שהוא מולך עליו. אז זה מה שהוא אומר כאן. רצה לומר שהוא מלך עולם שיש לו צדדים והחילופים האלו, והוא מתנשא עליהם גם כן. ועניין זה, כי הוא יתברך מלך ונשיא של הנמצאים. כן? כתוב, לך השם הממלכה והמתנשא לכל ראש. וההפרש שיש בין הנשיא ובין המלך, כי הנשיא, העם, תחתיו, מצד מעלתו, והתנשאות אשר יש לו, שלכך נקרא נשיא, מצד המעלה שיש לו, והוא מתנשא עליהם. אבל המלך מושל בעם, נבדל מן העם. אז הוא, התבלבלתי, זה הפוך מההסבר שלי. כן? אבל זה רק הפוך במינוח, לא ברעיה. ולכך, מעלתו יותר גדולה מן הנשיא אשר מצד מעלתו וההתנשאות שלו בלבד ראוי להיות עם תחתיו, ואינו נבדל מהם. והוא יתברך מלך הנמצאים מצד שהנמצאים צריכים למלכות שמיים, והוא יתברך נבדל מהם. ומצד שהוא עליון על כל, הוא מתנשא עליהם. והתבהר לך כי מעלת הנשיא, שמפני התנשאו על העם ומנהיג העם, ומעלת המלך מצד שהוא נבדל מהם ומנהיג אותם. ומפני זה אמר לך השם הממלכה, זהו מלחמת עמלק. וביאור עניין זה, כי תמצא בזרע עשיו שהוא עמלק, מה שלא תמצא בשאר האומות. כי אין בכל האומות שמתנגדים לישראל כמו זרע עשיו, שהרי לא התאחדו יחד. ואמרו זהל, כשזה קם זה נופל, וזה מורה שאין אחדות לזרע עשיו עם ישראל. וזה לא תמצא בכל האומות. ומפני זה אמרו זהל, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עשיו. לפי שהשם של הקדוש ברוך הוא אחד, לכתיבו שמו אחד, וכן המלכות שלו אחד, והאחדות והמלכות הוא דבר אחד, כי האחד בעם הוא המלך, לכך אמרו זל, שמע ישראל, השם אדון השם אחד, זה מלכות שמיים שלמה. כשאדם אומר קריאת שמה, קיבל על עצמו עול מלכות שמיים. איך, איפה כתוב מלכות שמיים בשמע ישראל? במילה אחד, שזה מלכות שמיים.
כן.
הרפי
זה יוצא שהמלכה והמתנשא.
נכון, בדיוק הפוך מה שאמרתי מכאן. ומפני שכאשר זרעו של עשיו בעולם יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו הוא השניות שיש בעולם, אם כן הוא ייתכן שיש שם כבודו נגלה ונמצא בעולם בשלמות, כי שמו בשלמותו הוא אחד, לכתיב השם אחד ושמו אחד. וכל זמן שזרעו של עמלק בעולם, כן הוא מדייק, לא עשיו, אלא רק עמלק שבעשיו, אין כאן אחדות בעולם, וכאשר אין אחדות בעולם, אין שמו שהוא אחד נגלה בעולם. וכן אין הכיסא שלם, רצה לומר, הכיסא היינו המלכות, שנקרא כיסא, שנאמר רק הכיסא יגדל ממכה, רצה לומר רק המלכות יגדל, רצה לומר שאין מלכותו נגלה בעולם בשלמות, שהמלכות צריכה לאחדות, צריך לאחדות. ולכך, לכך אינו נמצא בשלמות בעולם, עד שימחה שמו המתנגד מן העולם, ואז שם כבודו שהוא אחד נגלה בעולמו שהוא אחד גם כן, וכן מלכותו שהוא אחד נגלה בשלמות בעולם. הבן מה שאמר שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, כאילו אמר שאין נגלה בעולם האחדות של שמו יתברך, כי כאשר דבר אינו שלם אז הוא חלק ואין כאן אחדות, וכן אין הכיסא שלם שאין כאן אחדות המלכות נמצא בעולם. והבן דברים אלו מאוד. וכן גוג ומגוג לעתיד יהיה בא להתנשא, לומר שאליו ראוי ההתנשאות. והעניין הוא ידוע למבינים, מצד שהוא מזרעו של יפת, שנאמר אצלו אחי יפת הגדול, ומצד אותה הגדלות ירצה להתנשאות, ולא עוד אלא שרוצה להתנשאות על השם יתברך, וזהו שתבין שאחיו השני נקרא שם, על שם שהוא חלקו של השם יתברך, שממנו יצאו ישראל והוא גדול ממנו, לכך ירצה להתגדל על השם. טוב, אז זה בעצם, והמתנשא לכל ראש, זה מלחמת גוג ומגוג. כן.
מי באמת היה הכי גדול באחים? שם חם ויפת?
מי הכי גדול בין האחים שם חם ויפת? לפי פשט המדרשים והפסוקים זה יפת.
יפת?
יפת.
לאחריו שם?
לאחריו שם.
מה שכתוב על חם, חם בנו הקטן, זה שבאמת היה קטן, לא רק בגלל החטא?
טוב, יש מפרשים מתלבטים בדברים האלה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אגב, זה שהמפרשים מתלבטים בדבר ואפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה לא שיש חולשה פה בחכמים, אלא הטקסט עצמו נותן לך אפשרות להבין כך ולהבין כך, כי הטקסט מעוניין שתבין כך וכך. אין שותי. טוב, הוא הפרק כמה דברכות. כן, כן, דבר על על גוג ומגוג. אז הוא קצת מרחיב. אמרו, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? איפה ראינו שנסמכה פרשת אבשלום פרשת גוג ומגוג? בספר תהילים, נכון? פרקים ב' ג', פרק ב' מדבר על מלחמת גוג ומגוג. מה נאמר שם? למה רגישו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. כלומר שיש מלחמה כוללת של כל העמים נגד משיחו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מלחמת גוג ומגוג, שבאחרית הימים האומות באים להילחם בישראל, מין הכרעה אחרונה, שירת הברבור של המעצמות. כן? מסביר הרמק, רבי משה קורדוברו, שהיה בן דורו של המהר"ל מפראג, הוא קצת לפני המהר"ל, הוא אומר שיבואו האומות כדי לבטל את זה שישראל הקימו להם מלכות. כן? זה עומד בסתירה לעולמם הרוחני, הם לא יכולים לשאת את זה, ולכן הם מתארגנים כולם נגד ישראל. אז מאז שקמה מדינת ישראל, יש מספר אפשרויות לומר, לתסריטים כאלה, בעלי אופי גוג מגוגי. כן? אז למשל, אנחנו היום בסיטואציה שיש פוטנציאל מגוגי גדול. או גוגי גדול. זה הפוטנציאל של מגוג. זה דמגוג. זה אפשרי, כלומר שיש מלחמה כוללת של האנושות כדי לבטל את הייחודיות הישראלית, ואנחנו ממש נתונים בעיצומם של מהלכים מהסוג הזה. האם יצא מזה מלחמת גוג ומגוג או לא? אינני יודע. אבל פוטנציאל יש כאן. זהו. לא צריך לעשות גימטריות כגון שברק אובמה בגימטריה פרעו ודברים כאלה. לא צריך. כן. עכשיו, אגב, זה מפורש. במדרש שוחר טוב, כתוב שלוש פעמים בשם השם כי המילה, נכון? כל גויים סבבוני בשם השם כי המילה, סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילה, סבוני חדבורים דועכו כאש קוצים בשם השם כי המילה. אז המדרש אומר, מה זה שלוש פעמים? זה שלוש מלחמות שעתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים, ובכל אחת משלושת המלחמות אנחנו מנצחים. אז שם המדרש נותן קצת פרטים. הוא אומר, המלחמה הראשונה, הרי אתם יודעים שמלחמת גוג ומגוג מופיע במספר גרסאות בתנ"ך. הגרסה היותר מפורסמת, היותר מפורטת, זה בספר יחזקאל. אבל יש גם בספר זכריה, נכון? בפרק י' ד'. יש גם בספר תהילים, פרק ב', שעכשיו ציינו. יש גם וגם. בדניאל, אני לא זוכר. יש בדניאל מלחמת גוג ומגוג? כן, אבל יש משהו מהסוג הזה? יכול להיות. יכול להיות. על כל פנים, יש... כמה אתם, גם בישעיהו יש כמה רמזים, גם ביואל. אז המדרש אומר כך, שהמלחמה הראשונה, הוא מביא שם פסוק מספר זכריה, ונקבצו אליה גויים רבים וכו'. עכשיו, מה התיאור של המלחמה בזכריה? מעניין מאוד. הנה יום בא לשם וחולק של הלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. כלומר, כתוצאה מהמלחמה הראשונה, ירושלים מחולקת. מעניין מאוד. אחר כך, במלחמה השנייה, וכתוב בכל זאת שאנחנו מנצחים, שנאמר בשם השם כי המילה. אבל העיר מחולקת. אחר כך, בפעם השנייה, סבוני גם סבבוני, אז המדרש מביא פסוק מתהילים ב', כן? תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, משהו כזה. למה רק שוגויים, אלוהים יגורי? ואז התוצאה היא מה שכתוב בפרק ב', נכון? שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ שכובשים בחזרה את ארץ ישראל. ואז ירושלים מתאחדת, זו המלחמה השנייה. אחר כך המדרש אומר יש מלחמה שלישית, סבוני כדבורים. מה זה כדבורים? זה כרוזות שעתיד גוג ומגוג להוציא בכל העולם על ירושלים. כלומר מלחמה דיפלומטית, ינסו לכבוש את ירושלים בלי נשק.
איזה מדרש זה?
שוחר טוב, ועל על תהילים קופיות חט שם. אז שם מלחמה שלישית שעתיד גוג ומגוג להוציא דוגמניות, אני לא יודע מה זה דוגמניות שם, הכוונה לא, זה גם ביטוי לגזרות דברים כאלה, זה ביוונית, ולהוציא כרוזות על ירושלים. וגם שם בן פרוכין שנאמר בשם השם כי המילם, שאנחנו גומרים אותם. אז לא יודע, זה כל הדברים האלה הם כנראה רק לעתיד לבוא. טוב,
הרגעת אותנו קצת.
מה?
הרגעת אותנו.
הרגעתי אתכם?
למה? רק חושקבלים וכל
הכל. אתם אומרים שבסוף יהיה הכל בסדר?
דיפלומטיה זה בסדר.
טוב, בסדר. טוב, אז עכשיו הגמרא דנה, כן? אמרו, למה אני שמחה? יש פה שאלה, האם הלחץ הבינלאומי שיש היום נגד ישראל זו גוג ומגוג? יש לחץ בינלאומי? לא יודע. אמרו שראש הממשלה התקבל בכל צורה כל כך יפה בארצות הברית, אפילו הנשיא ליווה אותו עד הרכב. מי זה אומר? ליווה אותו? מי אמר שיש לחץ? בכלל יש לנו כלל גדול במכון מאיר, בלי לחץ. עכשיו אמרו, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? זה לומר לך שאם יאמרו לך כלום, מיד אחרי הפרק הזה בתהילים כתוב מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, אז למה יסמכו זה לזה? לומר לך שאם יאמר לך כלום יש עבד שמורד ברבו, תאמר לו כלום יש בן שמורד באביו, אלא האיתה הנמאיתה. עד כאן. כלומר, הרי זה תמוע, איך יכול להיות שגוג ומגוג יילחם נגד הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, מצאנו גם בן שמורד באביו. מה פירוש של בן שמורד באביו? אבשלום שהיה בן מוצלח לאבא מוצלח, אף על פי כן מרד בו. זה לא שיש לו סתם תסכולים או אני יודע מה, גדל בחברה לא טובה, לא, הוא בסדר אבשלום, נכון? זה אחד החבר'ה היותר כיפים בממלכה. אף על פי כן הוא נלחם באבא שלו, בדוד המלך. אפשר לתאר לעצמנו שדוד שהוא אדם כל כך נפלא יילחמו בו, אלא מה? זה יכול להיות, קרה. אם זה קרה, גם גוג ומגוג יכול לקרות. מסביר הרב קוק בעניין על אותה פסקה במסכת ברכות, שכוונת המדרש היא לומר, הרי קודם כל מה זה השאלה כלום יש עבד שמורד ברבו? הרי האמונה בשם התפשטה כבר בעולם. אגב, בזכות מי התפשטה? בזכות עם ישראל. כלומר המונותאיזם, מה זה מונותאיזם? אמונה באל אחד, כן? המונותאיזם הפך להיות נורמה כללית בכל האנושות. אז איך יכול להיות שפתאום ימרדו כל העולם עד כדי כך להילחם במי שהוא מקור האמונה הזאת בישראל? זה יכול להיות. אלא מסביר הרב, זה אפשרי שעולם מתוקן ומתורבת יחזור להיות ברברי כל זמן שנקודת המרכז לא ברורה. כיוון שנקודת המרכז לא מבוררת, אז כל הפאזל של התרבות האנושית לא מבורר, לכן הברבריות יכולה לחזור עד שתתברר נקודת המרכז, שזאת המטרה של מלחמת גוג ומגוג. מה? אנחנו נקודת המרכז, זה אנחנו. זאת אומרת שזה מטיל עלינו אחריות כבדה להסכים להיות המרכז, שזה הדבר האחרון שהיהודים רוצים. היהודים אינם רוצים להיות המרכז של שום דבר. אפילו כשמדברים על ירושלים, שהיא עיר שכל העולם כולו מתעניין בה, אז אומרים, נכון, אם כולם מתעניינים בירושלים, סימן שזה לא שלנו. אלא זה קוסמופוליטי, זה שייך לכל, זה לנצרות, יהדות, איסלאם, גם היהדות יש לה קצת משהו שם, יש איזה קיר, זה שלנו, אבל לא צריך להגזים, כן?
האגן הקדוש קוראים. האגן הקדוש זה הביטוי.
האגן הקדוש, ככה הם קוראים לזה? טוב, שיקראו. טוב, אז איפה היינו? כן, ועל ההתנשאות הזו, אומר המהר"ל, התנשאות, זה אמר שהוא יתברך עליון על הכל, והיא מתנשא עליו, ודבר זה עניין נפלא להבין. כלומר, עד כאן ההסבר של הדרשה של רבי שלה, נכון? אבל אמרנו שיש גם דרשה של רבי עקיבא. אז מביא אותה גם כן. במתנית התנה, כן, שמע שלך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, והגבורה זה מכת בכורות. פירוש, רבי עקיבא מפרש המקרא הזה, גדולה קריאת ים סוף, כלומר שדבר זה יותר ראוי לייחס אל השם יתברך. הרי מה אמר רבי שלה, מה זה הגדולה? לא. מעשה בראשית, נכון? רבי שלה אמר, גדולה זה מעשה בראשית. מה רבי עקיבא אומר? זה קריאת ים סוף. למה? אומר, שדבר זה ראוי יותר, יותר ראוי לייחס אל השם יתברך, ומה שפועל זה, מתייחס אל השם יתברך יותר, לפי שאינו טבעי. מה שאין כן הבריאה, שהיא פעולה טבעית. והיה דבר זה בריאה גדולה, לפי שנעשה מן הים יבשה. וכמו שהיה בששת ימי בראשית, שאמר יקבו המים למקום אחד, ותראה היבשה, אף כאן נעשה מן הים יבשה. ויותר גדול, במה שלא היה זה בדרך הטבע, שאין מטבע הים להיות יבשה. ולפיכך, לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף. והגבורה, זו מכת בכורות. כן, מה אמר רבי שלה, גבורה? זה? יציאת מצרים. הוא אומר, רבי עקיבא, מכת בכורות, שזה בפרט היה הפסד ומיתה בלתי טבעית. יותר מכל, בתוך יציאת מצרים, הנקודה שבה בלטה יותר ההשמדה של חלק מהבריאה, זה היה מכת בכורות. ודבר זה גבורה, להפסיד את הרשעים. והתפארת, מה אמר רבי שלה, זה היה תפארת? חמה ולבנה שעמדו לו יהושע. מה אומר רבי עקיבא? זה מתן תורה. כמו שהתבר למעלה, כי התפארת הוא עניין נבדל ואינו גשמי, ואין דבר בלתי גשמי, רק התורה. ולפיכך על ידי התורה הייתה עמידת השמש. כן? ואמרו במדרש, ספר משנה תורה הראה יהושע לשמש. ואמר לה, כשם שלא דממתי מזה, כך תדום ממני. אם כן, מכוח התורה של יהושע, השמש עומדת. אז התפארת, זה מתן תורה. לכן, מה שרבי שאלה אמר, שחמה ולבנה עמדו ליהושע, זה התפארת, רבי עקיבא אומר לך את השורש של עמידת החמה והלבנה, שזה מתן תורה. הוא רוצה להסביר שאין מחלוקת בין המורה לתנה. ובאור זה, כי היה יהושע גובר על השמש, שאינה רק גשמית, והיה גובר עליה יהושע על ידי התורה השכלית, שכלית הכוונה רוחנית. לכך אמר, והתפארת זו מתן תורה, שדבר אשר אינו גשמי נקרא תפארת כמו שידבר למעלה. ואמר, והנצח זו ירושלים. מה הוא אמר לפני כן, רבי שלה, מה זה הנצח? לא. הניצחון על רומא, נכון? כן? במונדיאל, לא, סליחה, הניצחון על רומא, כן. והנצח זו ירושלים, נקרא ירושלים נצח, בעבור שהיא לנחלה נצחית. וכן נקרא בית המקדש הוד. כן, כך אומר רבי עקיבא, וההוד זה בית המקדש. לפי ששם הודו של הקדוש ברוך הוא, הוכלו בה לומר כי מצד גדולתו, שהוא יתברך גדול, היה קריאת ים סוף, שהיא בריאה גמורה, והבריאה היא נקראת גדולה, ומצד גבורתו יתברך היה מכת בכורות כדלעיל, ומצד תפארתו נתן תורה לישראל. ומצד הנצחות של השם יתברך, נתן ירושלים הנצחות. ומצד ההוד של השם יתברך, היה בית המקדש שבו הודו של השם יתברך. ותמצא, בין לברייתא ובין לדעת רבי שאלה, ראוי שיהיה נקרא יציאת מצרים גבורות השם. ויהיה החיבור הזה, שהוא כולל סדר הנמצאים, כן, אז לכן הוא קרא לספר שלו על יציאת מצרים בשם גבורות השם, כי זה מתאים גם לדעת רבי שאלה, גם לדעת רבי עקיבא, שבברייתא. ויהיה החיבור הזה, שהוא כולל סדר הנמצאים, נחלק לשישה ספרים. כלומר, אמר עכשיו מסביר לנו איך הוא יסדר את הספרים שלו. כלומר, הוא מתכנן כתיבה של שישה ספרים. הספר הראשון, סדר השבת. השבת זה זכר למעשה בראשית. ונקרא ספר הגדולה, כמו שדרש רבי שאלה, לך השם הגדולה, זו מעשה בראשית. הספר הזה, ספר הגדולה של המהר"ל, לא הגיע לידינו, וספק אם הוא בכלל נכתב. אמנם יש מקור שאומר שספר הגדולה נשרף בשריפה הגדולה שהייתה בספרייה במץ שבצרפת, אבל המקור הוא כנראה זיוף, לכן אי אפשר לסמוך עליו. אבל המהר"ל בכמה מקומות נדבר על ספר הגדולה שהוא מתכנן לכתוב, אבל לא הגיע לידינו. והחלק השני, סדר הפסח על יציאת מצרים, נקרא ספר הגבורה כמו שהתבהר, זה נקרא, או בשפה שלנו ספר גבורות השם, זה הספר שאנחנו לומדים. והחלק השלישי, סדר מתן תורה, נקרא ספר תפארת ישראל, כמו שדרש רבי עקיבא, ותפארת זו מתן תורה, זה הספר שלמדנו בזמן הקודם. והחלק הרביעי הוא סדר תשעה באב, והנמשך לזה נקרא ספר נצח, והוא מפלת של רשעה שחריבה את בתינו, כלומר מדובר נגד רומא. כלומר נצח ישראל זה הספר על תשעה באב, זה מאוד מעניין, זה אומר שתשעה באב זה מה ששומר על הנצחיות של האומה. והחלק החמישי, סדר סוכות, נקרא ספר ההוד, כי בו נותנים הודות והלל לקדוש ברוך הוא בארבע מינים. הספר הזה, ספר ההוד, כנראה לא נכתב. והחלק השישי, סדר ראש השנה ויום הכיפורים, ונקרא ספר שמיים וארץ. מה? זה לא שייך לסדר הכתיבה? לא יודע. על כל פנים, יש למשל באגדות, חידושי אגדות של המהר"ל, על למשל מסכת ראש השנה, אז אפשר לראות כמה דברים שהוא כנראה התכוון להכניס לתוך ספר שמיים וארץ. כלומר, יש לפעמים בספרים האחרים של המהר"ל דברים מלוקטים שאפשר מתוכם לשער שמה הוא רצה לכתוב בספרים האלה, אבל מתוך השישה ספרים יש לנו רק שלושה. הגבורה, התפארת והנצח, חסר לנו הגדולה, ההוד ושמיים וארץ. מזעזע. אבל בכל זאת המהר"ל כתב עוד הרבה ספרים שהם לא לפי התוכנית הזאת. למשל, הוא כתב נר מצווה ואור חדש על חנוכה ופורים. יש לו גם ספר שהוא כתב ביותו צעיר, בן 56 בערך. זה הספר שלו על רש"י על התורה, נקרא גור אריה. הרי רוב הספרים של המהר"ל כתב אותם בגיל מבוגר מאוד, כלומר אחרי הרבה הרבה חשיבה. יש לו גם דרך חיים על מסכת אבות ונתיבות עולם על ענייני המוסר, על מידות השונות, וגם ספר באר הגולה על דרכי התורה שבעל פה, וגם ספר דרשות, יש לו דרשות מהר"ל, דרשה לשבת הגדול, דרשה לשבת תשובה, דרשה על התורה ודרשה על המצוות. יש לו גם הספדים שהוא כתב, וגם יש חידושי אגדות של המהר"ל שיצאו בשתי מהדורות, שדווקא זה נתגלה רק במאה ה-20, אבל זה דברים נפלאים. וגם יש לו פסקים שהוא כתב, פסק על יין נסר וכדומה, וגם הערות על הגמרא ועל הטור, ופה ושם דברים שמצוטטים בשמו אצל גדולי ישראל. ידוע שהוא היה גדול בהלכה מאוד. כן, מה אתה אומר? אגדה של פסח של המהר"ל זה לא אגדה של פסח של המהר"ל, זאת עריכה, ושאלה מי עשה את זה וכולי, יש הרבה מה לדבר. כן, ונתחיל בסדר הפסח, לפי שהוא סיבת שבת גם כן, שהרי תקנו בקידוש שבת, בקידוש שבת זה חל יציאת מצרים, לכן הוא מתחיל במקום בגדולה, בגבורה. ולפיכך שם הספר גבורות השם, בו יתבאר גבורותיו אשר עשה עם ישראל ואשר יפיל לעשות נגד הקמים, בזרוע עוזו ישפיל רמים, ועם עני ועם עני הושיב בגובהם מרומים, ישתבח שמו לעולמים. סליקה, הקדמה שלישית. טוב, עד כאן להיום. שלום.